טוב, שלום לכולם. שעה טובה, ברוך השם, אנחנו מסיימים פרק ג' היום. משנה קצרה. בשבוע הבא פרק ד', אנחנו נדבר על המשנה, איזה הוא חכם, מה לומד מכל אדם, איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, משנה מאוד חשובה. אז היום זוכים לסיים פרק ג'. מסכת אבות היא, כל פרק הוא ממוצע, 17 משניות בערך, אבל ברוך השם, לאט לאט אנחנו מסיים בסוף את המסכת. ובסוף נדבר קצת משהו מהפרשה או מחודש אדר, אז נתחיל. רבי אליעזר בן חסמה או חיסמה אומר, קינין ופתחי נידה הן הן גופי הלכות, תקופות וגימטריות, פרפראות לחוכמה. כפי שאתם רואים בדף, יש גם לצופים דף, אין הרבה מקורות. הבאתי פה רק שלושה מקורות, נעסוק בעיקר במקור השלישי של הרב ישי ולי שליטה, הוא חיבר מאמרים על מסכת אבות, כדאי לראות אותו מאוד מאוד יפה, אני נזר בו הרבה. אז נקרא לפי הדברים שלו, ונפתח כמובן מה שכתוב. אז ככה, מקום מספר 3, רבי אלעזר בן חיסמה היה תנא בדור השלישי לתנאים, מחכמי יבנה, תלמידו של רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה היה מגדולי הדור, והוא היה תלמיד שלו, כמדומני שאותו האיש, ישו, גם הוא היה תלמיד של רבי יהושע בן חנניה. כן, זה גמרא מסכת סנהדרין בצנזורה שם וכו', אז גם הוא היה תלמידו, אבל הוא היה... לא? פרחיה אולי? טוב, יכול להיות. יכול להיות, אולי פרחיה, כן. שם אביו, יכול להיות, שם אביו היה חיסמה, מאוחר יותר כינו גם אותו עצמו, בשם זה, רבי אלעזר חיסמה. מרוב חוכמתו, היו השומעים חוסמים את פיהם, וממעטים במילים, כדי לשמוע את דבריו לאשורם. ככה, כולם שקטים. בעצם אשתך צוקת עליך, זה אומר עליך גם משהו, מדברת הרבה, אז כמה, כן. בקיצור, אז היו מרוב חוכמתו, היה חוסם את פיו. פעם אחת, הפליגו רבן גמליאל ורבי יהושע בספינה. מישהו אמר לי אתמול, הרי תחשבו, כאילו הספינות של פעם זה לא כמו היום. איך אנשים כאילו חצו ימים. אז מישהו אמר לי אתמול שכנראה שגם כשהתנאים היו צריכים להפליג לרומא או למקומות כאלה, איפה הם היו שתים? לאורך החוף. הנה, כן, הנה, אתה מכיר את זה. לא ידעתי את זה. כאילו, היו שתים לאורך החוף. כדי שיהיו קרובים ולא פתאום סכנות בים וכו'. אז פעם אחת הם הלכו בספינה, רבן גמליאל לקח עמו פת לדרך, ואילו רבי יהושע נטל גם פת וגם סולק, כלומר צידה לדרך ארוכה יותר. ספינתה מתעכבה בדרך, וכשאזלה פיתו של רבן גמליאל, הוא נאלץ לסמוך על הסולת שהביא רבי יהושע. שאל רבן גמליאל את רבי יהושע, מניין ידעת שנאלץ להתעכב בים, והבאת כמות גדולה יותר של מזון? ענה לו רבי יהושע, כוכב אחד עולה אחת ל-70 שנה, ומטעה את הספנים, ואמרתי שמה יעלה ויתעה אותנו ונתעכב בדרך. כלומר, היו בקיאים באסטרונומיה הרבה מהחכמים שלנו, אמר לו, כל כך הרבה חוכמה בידך, ואתה צריך לרדת לספינה לצורך מזונותיך, רבי יהושע היה עני גדול. כלומר שחוכמתך אינה מפרנסת אותך כראוי במקומך, בלי לנדוד. ענה לו רבי יהושע, עד שאתה תמע עליי, תמע על שני תלמידים שיש לך ביבשה, רבי אלעזר חיסמה ורבי יוחנן בן גודגודה, שיודעים לשער כמה טיפות יש בים. היו גאונים במדעים, ואין להם פת לאכול ולא בגד ללבוש. שמע זאת רבן גמליאל, ונתן דעתו להושיבם בראש, לתת להם איזה מינוי רציני, שיתפרנסו מהמינוי הזה. כדי שמתפרנסים מאותה שררה, שייתן להם, ואכן כשעלה רבן גמליאל ליבשה, זוכים, מה רבן גמליאל היה? נשיא, הוא היה נשיא, הוא היה נשיא. כן, היה בדין ונשיא, הוא היה נשיא. כשעלה ליבשה, הוא שלח לקרוא להם, אך הם לא באו, הם לא רצו להתעדר בשררה ולהתפרנס מן החוכמה. כן? זה לא פשוט, כשהאדם מגיע לכוח לעוצמה, לשררה, הניסיונות מאוד 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 קשים. יש גמרא, לא זוכר איפה, אחד תנאים, הוא אמר, אם מישהו יגיד לי להיות ראש ישיבה, מה אני אעשה לו? לא. יקפה אותו לפני אריה. לא רוצה להיות ראש ישיבה. פחד מהכבוד שיכול להביא מכל העם. הוא פחד מזה. ואחרי שמינו אותו ראש ישיבה, מה הוא אמר? מי שיוריד אותי מהראש ישיבה, אני אפור אותו לפני אריה. הבנתם? זה מזכיר לכם בתנך משהו? מצוין. שאול המלך, כאשר היה לו טקס הכתרה, כולם נמצאים חוץ ממי? שאול. איפה הוא? נכבה אל הכלים. לא רצה להיות מלך. ואחרי שהוא נהיה מלך, ודוד המלך הורג את גוליית, ואז הבנות מעללות את דוד יותר מאשר את שאול, פתאום הקנאה התחילה, והוא רדף אותו עד מוות. אמנם היה לו רוח רע גם, תקרונות קשים מאוד, אבל אתה רואה, בגלל שעלית לגדולה, קשה מאוד לרדת. לכן בלכות צדקה, כתוב שאם אדם היה עשיר ונהיה עני, מנסים לדאוג לו לרמת חיים יחסית קרובה למה שהוא היה. כי הנפילה, התרסקות, פתאום יכולה להפיל אותו. זה פה על הלל הזקן, שפעם היה רץ לפני עשיר, שהיה רגיל שהיו רוצים לפניו, לא היה לו מרכבה, והיה רץ לפניו. הלל הזקן ביטל מכבודו בשביל, אז רואים שזה, שררה זה לא פשוט. אז הם סרבו לשררה, לא רצו לשררה, שיצא להם רבן גמליאל. ואז הוא אמר להם, רבן חזר ושלח לקרוא להם ואמר, כמדומים אתם ששררה אני נותן לכם, עבדות אני נותן לכם. כלומר, תפקיד של מנהיגות רוחנית הוא במובן מסוים שיעבוד לציבור, ולכן אל נא תסרבו לקבלו. לא תוכל ראש ממשלת ישראל, זה תפקיד קשה. ראש עיר זה תפקיד קשה. ראש ישיבה זה תפקיד קשה. כל תפקיד שיש לך מינוי רציני זה שיעבוד לציבור. ואדם צריך להרגיש את הדברים האלה. הרב קוק זצ"ל, רצל קדוש לברכה, היו באים אליו לא יום ולא לילה. לא יום ולא לילה. גם תלמידי חכמים, גם פשוטי העם, ברכות והתייעצויות. עד שהמשפחה ראתה, שמה, הוא כבר היה מבוגר. תלו פתק, שעות קבלה. למחרת פתק נעלם. שמו, נעלם, הוא הוריד. הוא אמר, אני משועבד לעם שלי. אנשים רוצים, מה זה? היום עד שאתה משיג רבנים, לוקח לך זמן, כן, יש להם עושה כל מיני, אבל פעם זה היה, היה, אני משועבד. הרבה פעמים באגרות הוא חותם מה? עבד? לעם קדוש. ככה הוא הרגיש. זה מזכיר לי בסיפור בתנך. אחרי פילוג הממלכה, רחבעם וירובעם, זוכים בשכם את המחלוקת, אז רחבעם מתייעץ עם זקני העם, איך להנהיג את העם אחרי מות שלמה אבא שלו. מה הסקנים אמרו לו? אם תהיה עבד לעם הזה, ועבדוך מצוין, תהיה להם, תרגיש כאילו אתה בשבילם עושה הכל, יעבדו אותך. טוב, אחרי תייעץ עם הצעירים, כל החברים שלו מהסניף, אמרו לו החברים שלו, תגיד להם, אבא שלי ייסר אתכם בשוטים, כי שלמה המלך הביא להם מס לא פשוט, מסים גבוהים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ואז הוא שמע לעצת החברה הצעירים, ואז היה מרד ירובעם, ואז סרט השבטים מול ממלכת יהודה. כן? אתה רואה שהאדם שהוא מנהיג ציבור, הוא צריך להגיש משועבד לציבור, ולא שהוא מעל כולם, והוא צריך לקבל את הכל, וזה לא ניסיון פשוט. ואם אדם מקבל מינוי רציני, אם הוא צריך להתייעץ דבר ראשון, עם אשתו. ודאי, כי אם האישה היא לא מונחת שמה, כי להיות ראש עיר, להיות ראש ממשלה, להיות רב גדול, להיות, זה לא פשוט. אם האישה לא מונחת שמה, שלא ילך. או מגד, או מחת, או מפה, זה לא משנה מה. כל מינוי רציני, כתץ עם האישה. כי אם האישה לא שותפה, זה נורא והיום. רבי עזר בן עזריה, כאשר רצו אותו למנות לנשיא, תייעץ עם מי? עם אשתו. כלומר, מסרת ברכות. גם דרך אגב, אתה רואה היום, יש נשים כל כך אידיאליסטיות, שלוחות את הבעלים שלהם פעם חמישית לסבב מילואים. כל הכבוד, אני מעריץ אותם. כל הכבוד. פעם חמישית, שישית. אבל כשהאישה לא רוצה, אז זה לא ילך. ואם זה יולך, אז זה יהיה שלום בית רציני. כן? זה לא פשוט. בקיצור, הוא אומר להם שיעבוד, אני ממשיך, ממעשה זה עולה כי חוכמתו של רבי אלעזר חיסמא ובקיאותו בהוויות העולם הייתה לשם דבר אף בדור של ענקי תורה ודת. הוא היה גאון במדעים. אולם הוא עצמו אמר במשנה שלנו כי חישוב התקופות וידיעות חוכמות אלה, כל המדעים, מתמטיקה וכימיה וכל הדברים האלה, הם רק בחינת פרפראות לחוכמת התורה. מה זה פרפרת? ואינם מרכזיים בערכה האמיתית של תלמיד חכם. תלמיד חכם זה קודם כל מה? קודם כל תורה. מדעים גם מצוין, אבל קודם כל תורה. הערכה העיקרית זה ידיעת התורה. התורה זה כולל הלכה וכולל גמרא וכולל אמונה וכולל מוסר וכולל תנ"ך. בתורה גלומים אוצרות רוח הנשגבים מבינת אנוש. כל דיבור מדברי התורה מכיל חוכמה אינסופית. ועם זאת ניתנה כל התורה כמקשה אחת. בקיצור, זה העיקר. אותו רבי אלעזר חיסמא אליעזר, שהיה גאון המדעים, הוא אומר לך, תבדיל בין גופי תורה, הלכה, גמרא, תנ"ך, לבין המדעים. פסקה הבאה, פרפראות לחוכמה. פרפרת היא מאכל שאוכלים ככינוח בסוף הסעודה. מה מגישים כינוח בדרך כלל? גלידה, מצוין, פירות, עוגה. מה מברכים על עוגה? סוף הסעודה? שלוש שיטות. יש אומרים מזונות, כי זה כינוח. יש אומרים, עדיף לא לאכול עוגה בסוף הסעודה, כי נכנס למחלוקת, הרב עובדיה יוסף אומר, תברך ברכת המזון ואחר כך תאכל את העוגה. ויש אומרים לא לברך, כי עוגה זה נחשב דומה ללחם, והברכה שברכת בהתחלה זה פותר. שלוש דעות, כל אחד ינהג לפי רבות. הפרפרת היא מאכל שאוכלים ככינוח בסוף הסעודה, כאשר יושבים לסעודה, מגישים תחילה את עיקר הסעודה, את המאכלים המסביעים. רק בסוף הסעודה מוגש הכינוח, הלפתן שנאכל לשם תענוג בלבד. ברור שאי אפשר לסבוע מאכילת פרפרת בלבד. דרך אגב, איך קשור הכינוח לפסח? אגדה של פסח? מצוין. מה זה אפיקומן? מה זה המילה אפיקומן? אפיקו מן, הוציאו מנה אחרונה. אפיקומן זה המנה האחרונה שהייתה בסעודות. אפיקו בארמית, תוציאו. מן זה מנה, מנה אחרונה. איך זה קשור בליל הסדר? הרי ליל הסדר, מה אפיקומן? מה אוכלים אפיקומן בליל הסדר? את המצה. זכר למה? נכון? זכר לקורבן פסח. אין קורבן פסח היום. חזל תקנו כזכר לקורבן פסח לאכול כזית מצה. דרך אגב, עדיף, טוב, אני לא נכנס עכשיו למחלוקת, אבל אני בשנים האחרונות לוקח מצה רכה. לא כולם סומכים על המצה הרכה, אבל הרב אליהו אמר שגם אשכנזים יכולים לסמוך על זה, כן? ועד במצה רכה יוצא לך, למי שלך לפי משקל, חתיכה כזאת זה כבר כזית. כי אם אתה הולך לפי מצה הקשה, זה מצה מרובעת, זה כזית, תמדדו. מצה רגילה זה 28 גרם בערך, אבל אם אתה לוקח את העגולות הרכות האלה, זה יוצא חתיכה הרבה יותר קל לאכול. אז אנחנו זכר לקורבן פסח, מסיימים את ליל הסדר במצה. וזה נקרא אפיקומן, כי זה בעצם המנה האחרונה. אסור אחרי אפיקומן לאכול שום דבר. כלום אסור לאכול. יש מחלוקת לגבי קפה, מיצים וכו', אבל לגבי האכילה אסור, כדי שישאר טעם. אז אפיקומן זה מנה אחרונה. נחזור אלינו. הלפתן, ברור שאי אפשר לצבוע מאכילת פרפרת בלבד, זאת ועוד, הלפתן נאכל במשורה, שהרי תכליתו להשאיר טעם טוב בפה, ולכן בדרך כלל טעמו חזק ומודגש, ואי אפשר לאכול ממנו הרבה. במקרים רבים, אכילת לפתן מרובה גם אינה מן הדברים הבריאים. לא יותר גלידה, יותר מדי עוגות, זה לא טוב. לימוד ההלכות במסכת התלמוד בטעמיהם, בסברותיהם, ולימוד ההלכה הנובע מסוגיות אלו, הוא הלימוד העיקרי גופה של תורה. אתה צריך לדעת הלכה ברמה טובה, לדעת תנ"ך, לדעת גמרא, אתה צריך להשקיע בדברים האלה. רק לאחר שיודעים זאת, לאחר שהנשמה אכלה כל צורכה מהתורה, אפשר לסיים ככינוח בפרפראות לחוכמה כתקופות וגימטריות. מה תראה מה זה תקופות וגימטריות? אבל עכשיו על זה תחשו את זה מדעים. במצב זה גם לימוד הפרפראות משיג את מטרתו החיובית, והוא יהווה השלמה ללימוד עצמו. מה זה כינין ופתחי נידה? כשהייתי לפני כמה שנים, כן, לפני כמה שנים, כן, נכון. מה ידוע כמסכתות הכי קשות בשס? מסכתות אני. אני, עירובין, נידה ויבמות. יבמות, מסכת קשה. עירובין לא פשוטה. וגם נידה יש פרקים ויש פרקים. זה תמיד ידעתי עד ששנה, עד שלפני שנה ומשהו, זכיתי לסיים הבן שלי שס מסניות לקראת הבר מצווה. כשהגענו לפעמים אנו לומדים שני פרקים ביום. אבל הגענו למסכת כינין, וואו, איזה מסכת קשה. מאוד מאוד קשה. היה, פרק מהמשתיות, למדנו משנה ביומיים, עד כדי כך. מסובך, עם חישובים. מה זה כינין? כינין זה קורבנות שמגיעות מעופות. יש תורים, שני תורים, או שני בני יונה. בארץ יש יונים, יש תורים. הוא תהבדל ביניהם לפי התמונות, אפשר לראות. דרך אגב, יונה זה מספר 3 בארץ, בתפוצה של העופות, כן? עורב אפור מספר 1, מיינה מספר 2, מיינות כבשו את הארץ. מיינות האלה חיסלו דרורים, חיסלו דוכיפת, חיסלו הרבה ציפורים, כי הם אוכלים את הביצים ואת הכוזלים. אתה יודע מה זה, מיינה? כן. כן. והיונה עדיין נשארה 3-4, מקום מכובד, יש קורבנות שמביאים דווקא עופות. יולדת מביאה עופות. בכל מיני, לא משנה כרגע, יפה. עכשיו, בזה חישובים מסובכים. יש קורבן חטאת שצריכה להביא יונה לחטאת, ויש יונה לעולה. מה ההבדל? שיש את המזבח, המזבח הוא גדול, הוא גבוה. יש קורבנות, מה זה שלב הכפרה של הקורבנות? השלב האחרון, זריקת הדם. שוחטים, מקבלים, מוליכים, והכהן זורק. יש קורבנות צריך לזרוק אותם מעל החצי של המזבח, ויש קורבנות צריך מתחת לחצי של המזבח. אם מבלבלת, הסתבכת. מסכת כינין עוסקת הרבה בכל מיני דברים שהתבלבלו. בקיצור, מסכת מסובכת. גם מסכת נידה היא לא פשוטה. היום יותר קל, היום כל דם שאישה רואה, היא מתייחסת אליה כאל זווה. היא מחכה שיגמר הדם, וסופרת 7 ימים נקיים, ואז היא תאורה לבעלה. אבל עד התקופה שזה לא היה נהוג, היה ימי נידה וימי זיווה. ואם אישה התבלבלה בימים, זה תקיצור במסכתות האלה, יש סוגיות מאוד מורכבות ומאוד מסובכות. וגם מראות דמים. איזה מראה הוא כשר. איזה מראה הוא תמה, איזה מראה. בעבר ידעו גם דמים אדומים להבחין מתה ומתמה. היום כל דם אדום כמעט אוסרים. תלוי, הרב חוקר, זה פצע, לא משנה, לא נכנס לסוגיות. קיצור, הסוגיות האלה של כינים ונידה הן מסכתות מסובכות. יפה. למה רבי אלעזר חיסמה בחר דווקא בכינים ונידה להגיד זה גופי הלכה? למה לא שבת? למה לא כשרות? למה לא פסח? למה דווקא הדברים האלה? תשובה, היום המסכתות האלה רלוונטיות או לא? כינים לא רלוונטי. אין קורבנות. אין קורבנות. וגם נדע שזה הרבה לא רלוונטי שם, בסוגיות שם. אז למה דווקא בהם? אל תחשוב, יש הרבה אנשים בתורה, לומדים רק את החלקים הרלוונטיים. דרך אגב, גם בישיבות היום. איזה מסכתות נלמדות? לא כל המסכתות נלמדות. מתי פעם למדו פה זבחים? בפונוביץ', באמיר, במרכז הרב. מתי למדו אור קצין? מתי למדו אור היום? מתי? לומדים את המסכתות הישיבתיות, בבקמה, מציע, כתובות. למה? בוולוז'ין למדו מברכות עד נידה. הכל. בא רבי אלעזר חיסמה. אל תחשוב בגלל שהסוגיות הלא רלוונטיות היום, אז לא להשתמש. זה גופי הלכות, לימוד תורה לשמה אמיתי, הוא מקיף את הכל. לא משנה רלוונטי, לא רלוונטי, התורה היא נצחית. יפה. אני עובר לפסקה האחרונה, תקופות. מה זה תקופות? כדוגמה לפרפראות, מביא רבי אליעזר, את התקופות. חוכמה זה כוללת את הכרת גרמי השמיים ומסלולם, את ידיעת מהלך המזלות, את חוכמת האסטרונומיה והתכונה. חוכמה זו נקראת תקופות, כי מציינת את התקופות השנה השונות. חוכמה זו תצרכת לצורך עיבור השנה וקידוש החודש, וכרוכים בה חישובים רבים, דקים ומסובכים מאוד. החכמים שהיו ממונים על נושאים אלו היו בקיאים מתה בחוכמה זו ועסקו בה רבות, כאשר עמדה לפניהם החלטה אם לעבר את השנה או לקדש את החודש. היו תלמידי חכמים גאונים בעם ישראל שידעו חישובי אסטרונומיה. דרך אגב, איזה שבט הכי בקי בזה? יששכר. כתוב, ומבני יששכר יודעי בינה לעתים. הם היו בקיאים. הלל השני, מצאצאי רבי יהודה הנשיא, כשהוא ראה שהולכת להיות גלות, ואי אפשר לקדש את החודשים על פי שני עדים שהיו באים ורואים, תיקן את לוח השנה שלנו. עד היום. איך הוא ידע? חישובים, אורח הקודש, או שניהם ביחד, ידעו לחשב. אז זה תקופות, זה אסטרונומיה וכל דברים. מה זה גימטריות? מה זה גימטריה? שני פירושים. או גיאומטריה, זוכרים ביסודי גיאומטריה? מה זה גיאומטריה? הנדסה, מצוין. גיאומטריה זה מילה כנראה בארמית, כן? גיאומטריה זה הנדסה. זוכרים בכיתה למדנו הנדסה? זוכרים או לא? זוכרים. אז פירוש אחד זה הנדסה, פירוש שני זה גימטריות. מה זה גימטריות? למשל, כמה שנים היינו במצרים? מצוין, 210, איך יודעים? יעקב אומר, רדו שמה. טוב, אז זה רמז, הפשט זה לרדת, גימטריה זה עוזר לך רמז. למשל, האם מותר להשתמש בתפילה במנגנות של זמרים ערבים? אומר שמעון, הוא מכיר את הפסק, הרב עדי יוסף בשו"ת יחווה דעת, אומר שמותר. מותר. מנגנות נוצריות מותר? מחלוקת, אבל אוסרים. נוצריות לא. יפה. מצוין. אומר, תזכיר לי. עזרא אומר לנו, מנגינות בחברת דעת, זה טורקיות בכלל. לא ארדואן, הצצאים, כן? בקיצור, זה טורקי, איך אתה שומע? הרב עדי יוסף מתיר. עכשיו תראו, יש לך רמזים שהם לא הפשט. יש מחזיק מפתחות. הוא מחזיק את המפתחות. יש דרשות שהן עומק הפשט, ויש דרשות שזה רק לא הפשט, אבל זה עוזר לך להביא הרעיון. הרב עדי יוסף כותב תשובה ארוכה, והוא מתיר להשתמש מנגינות ערביות בפיוטי התפילה. אחת ההוכחות שלו, כתוב, על נערות בבל שם, ישבנו גם, בכינו בזוכנו את ציון. על ערבים בתוכה תלינו כינורותינו, כי שם שהלונו שובנו דברי שיר ותוללנו שמחה, שירו לנו משיר ציון. כלומר, הבבלים הרשעים, כשהגענו לפרט, הם ביקשו מהלוויים לשיר להם את השירים של בית המקדש. מה הלוויים עשו? החביאו את הכינורות שלהם על עצי הערבה. על ערבים בתוכה, עצי הערבה בתוך בבל, על גדות הפרט, תלינו כינורותינו, החבנו את הכינורות, כי שם שאלונו, שם ביקשו מאיתנו, שובנו, השובים שלנו הבבלים, שירו לנו. אמר עמדה שגם קצצו להם את ה... כדי שיוכלו לנגן, כן? עד כדי כך, כן? אז הרב עדי יוסף, מותר מנגינות ערביות, מה כתוב? על ערבים בתוכה, ערבים זה ערבים, תלינו כינורותינו מנגינות. הבנתם, זה לא הפשט, זה רק רמז, אותו דבר, גימטריה, יש בזה רמזים, זה לא הפשט, סיפרתי פה פעם, אני חושב. דונלד טראמפ נבחר, כולם התלהבו, קדנציה הראשונה, הראשונה שלו, כולם התלהבו, אמרו לרב שמואל אליהו, אני חושב. דונלד טראמפ בגימטריה עם א', ככותבים עם א', זה יוצא בדיוק משיח בן דוד. תבדקו, זה אותה גימטריה, לא זוכר כמה, מישהו יש לו זה, תבדקו, זה אותה גימטריה. אמר הרב שמואל, אתם צודקים, אבל יוצא גם אותה גימטריה, חצי מנה פלאפל. בדיוק אותו דבר, אמיתי. ואם חסר תוסיפו תחין, אבא זה יסתדר בסוף, לא לדעתו, כן? בקיצור, זה רוצה את הגימטריה. אז גימטריה, יש גימטריה שהיא צחוק, ויש גימטריה שהיא אמיתית. אבל זה לא העיקר, זה פרפראות לחוכמה. העיקר זה התורה, גם הרב קוק באיגרת החינוך. איגרת חשובה ביותר, נראה לי קוף עין, תפתחו אותה, תלמדו אותה. כשדיברו אותו לפתוח בית ספר תחכמוני שמשלב לימודי חול. עד אז זה היה אסור, למדו רק קודש, קודש, קודש. גמרא, תנ"ך, הלכה, זה מה שלמדו. לא למדו מקצועות חול. ואז הגיע בתקופה שלו, והוא התיר להם, וצעקו עליו גדולי הדור, איך אתה משנה, תמיד למדו רק תורה, תורה, איך אתה משנה, זה הליבה, כל המחלוקת וכו'. אז הוא אומר, יש הורים שלא ישלחו אם אין את זה. אז לפחות להציל, העיקר קודש, בנוסף דברים כאלה, אבל הוא כותב שם לימודי חול, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, אנגלית. לא עושים את האדם טוב. הם גורמים לו להתמודד עם מלחמת החיים, למצוא עבודה, להתפתח, לא מזלזלים. אבל הם לא הופכים אותו להיות טוב. מי שהופך להיות טוב זה מסכת אבות. זה אמונה, זה מוסר, זה תנ"ך, זה תורה, זה הלכה. הם הופכים את האדם לטוב. לכן תמיד בעם ישראל זה היה נלווה. העיקר זה התורה. זה מה שרבי אלעזר בן חיסמא אומר. כי נימו פתחי נידה, אפילו הדברים הפחות רלוונטיים, זה העיקר גופי הלכות. מדעים, גימטריות, אסטרונומיה, מתמטיקה, לא מזלזלים, הוא עסק בזה. ובגלל שהוא עסק בזה, הוא יכול להגיד את זה. אבל תמיד כדבר המשני ולא העיקרי. שבוע הבא יחול ראש חודש אדר. מצאתי פה משהו מאוד נפלא. מצאתי משהו נפלא. כתוב ככה. משנכנס אדר מרבים בשמחה. דרך אגב, מה זה אומר? זה משנה. מה זה אומר מרבים בשמחה? מה עושים? מה עושים? כלומר, מצוין. כלומר, לא, חס ושלום. משמח אותך, לא יודע. תוכה, מצוין. לכאורה יאיר צודק, זה הפשט. מרבים בשמחה, כל דבר שמשמח אותך תעשה. רב אריה לוין, מראש חודש אדר, כמדומני זה הסיפור, ראו אותו מסתכל על תמונה של מישהי. מסתכל, מתבונן. רב אריה, אמר, אמרו, מה? אמר זאת אשתי, נפטרה. כל פעם שמגיע אדר, אני מסתכל עליה, אני מתמוגג ושמח. הבנתם כולכם? מעכשיו כל אחד שנשוי, מראש חודש אדר, תמונה של אשתו. כן. חכה, תסבך אותנו, ארון. בקיצור, אז כל אחד מה שיאיר אומר הפשט, מה שמשמח אותו, שיעשה. טוב, אבל תראו משהו יפה. והנה רבים אומרים, מה לי ולשמחה? כל אחד שקוע בצרות שלו, ועם ישראל שקוע בצרות. איך אפשר לדרוש להיות בשמחה? זה קשה, זה משהו בלב. לשמור שבת אפשר, אפילו לשמור על העיניים אפשר. זה אפשר דברים כאלה, זה משהו מעשי, אבל מה יגרום לי בלב להיות בשמחה? אך בוודאי דברי חז"ל נאמרו לכל אחד מאיתנו. כי אכן ביד האדם להיות בשמחה. עכשיו תקשיבו אותו מה מצאתי. מצאתי אחד המחברים, חיבר ספר, לא יודע מזה, הוא כותב בהקדמה של הספר, שבשפת אמת מביא את דברי הזוהר הקדוש, בשמחה אותיות, מחשבה. והעניין מתבאר בפשיטות של להיות בשמחה תלוי במחשבתו של האדם. מה שקורה לנו בחיים אין לנו שליטה. גלה לאדם מחלה, לא מצליח להתחתן, התארס ונפרדה ממנו שבוע לפני החתונה, פיתרו אותו מהעבודה, כל מיני, על זה אין שליטה. אין שליטה מה שקורה לנו בחיים. על מה שליטה, איך אתה מתייחס לאירועים. שלהיות בשמחה תלוי במחשבתו של אדם. שמחה אינה תלויה כלל במה שיש לו לאדם. שבוע בוא נדבר על זה גם. וזהו השיר השמח בחלקו. ובמה שחסר לאדם. אם מחשבותיו של האדם יהיו מחשבות המביאות לו שמחה, הוא יהיה בשמחה. החושב שאם ישלים לו הקדוש ברוך הוא את כל חפציו שהוא משער לעצמו שהוא חפץ בהם, רק אז יוכל בשמחה, טועה הוא. כל אחד יכול להביט מסביבו ולראות כמה אנשים מדוקאים. אני חוזר על זה, הרב טאו אומר בשבועות האחרונים, חוזר על זה הרבה, שהיום בארץ אתה צריך מרשם לאקמול? לא, חופשי. אבל תרופות נגד דיכאון אתה חייב מרשם. בחוץ לארץ, בהרבה מדינות אירופה, תרופות נגד דיכאון כבר לא צריכות מרשם. עד לפני כמה שנים היה חיה מרשם. עכשיו זה כבר כמו אקמול. אירופה מדוקת. ארצות הברית יש מדוקאים. הרבה, אחת המילים בגוגל הכי כותבים זה דיכאון. המין האנושי לא שמח. לכאורה יש לו הכל. אירופה עשירה, זה לא אפריקה ולא הודו. עשירים וארצות הברית, מה קרה למדיכאון? מי שחושב שהאושר יביא לו סיפוק, טועה. אפשר להיות עשיר ושמח, אם תרשו לתורה. ופקם, אתה רואה אנשים, יש להם הכל, אבל הפנים שלהם עצובות. כי שום דבר לא יכול להביא שמחה לאדם, אם לא שבראש שלו הוא חושב מחשבות של שמחה. ואז הוא כותב על עצמו. יש לו איסורים נוראים, נוראים, אבל הוא מתייחס לכל איסורים כאל מתנות, כי השם הוא טוב, וגם האיסורים טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. לכן מקור העצבות נובע מחסרון אמונה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו וכל מעשה באמונה לטובה, ועל כן תמיד אינו שמח בחלקו ומסתפק במה שיש לו. ואכן הדרך הישרה הוא על ידי ריבוי האמונה. כתוב על השבוע שלנו, והסירותי מחלה מקרבך. איזהו מחלה שהיא בקרבו של אדם שהוא לא מרוצה ושמח בחלקו. תקראו רבה מורה נבוכים חלק ג' י' א' י' ב' שמה, שהוא כותב כשאדם לא מרוצה מהחיים שלו והוא מקנה באחרים, הוא אוכל את עצמו וזה פתח למחלות. וכשאדם שמח במה שיש לו, במחשבה שלנו, יש לנו אחריות על המחשבה, על מה שקורה לו, אבל על המחשבה, כמו שאירורי עבירה קופצים לאדם, כתוב, כמו מסר בבטרה, שלושה דברים אין אדם ניצול מהם בכל, אירורי עבירה, קופצים אירורי עבירה, אבל בספר התניה, ראית מראה לא יפה, ברכבת או משהו כזה, זה קפץ לך, אבל אם אתה ממשיך את המראה, פה הבחירה שלך, האם אתה ממשיך עם זה ואתה, או שאתה מנתק. המחשבות, יש לנו בחירה. לכן, שנזכה בעת השם מראש חודש אדר להרבות בשמחה, להרבות עוד מחשבה, שהמחשבות שלנו מחשבות טובות, ודיבורים טובים, מעשים טובים, במהרה בימינו.